הקרובים אנחנו נדבר עכשיו על, על ענייני חנוכה בהלכה, לא בהגדה. ולפנינו שני נושאים שאני מקווה קצת לחשוף את עניינם. הנושא הראשון זה זמנה של הדלקת נר חנוכה. כשהייתי איש צעיר ובאתי באנגליה, באתי לבקר את הרבי שלי וסיפרתי לו שבילדותי הייתי מדליק בצאת הכוכבים, ועכשיו הגעתי ללייקווד, ובלייקווד מדליקים 20 דקות אחרי השקיעה, ועכשיו אני באנגליה, ואני חושב, אולי צריך להדליק עם התחלת השקיעה. מה הרב חושב? אז הוא טיפה, היה לו ספרייה כזו ישנה, וסולם כזה, הוא טיפס על הסולם, והוא הוריד ספר שוט מלמד להועיל, של הרב דוד צבי הופמן, זכר צדיק לברכה, ושם, אחד שאל אותו, מהו הזמן הנכון להדלקת נר חנוכה? אז הוא ענה לו, ראה בכנסת הגדולה שכתב בילדותי הייתי מדליק בצאת הכוכבים, ואחר כך כשבגרתי הדלקתי בשקיע. אז הוא אומר, אתה בחברה טובה, הוא אמר לי, אתה רואה, הוא גם כן מתלבט מתי להדליק. יש בזה הרבה שיטות, ואני רק אנסה מה שלהלכה או למעשה כל אחד יעשה כמין מסורת אבותיו, ואני לא בא פה לשנות סדרי העולם חלילה. אני רק רוצה להסביר את הדעות השונות וקצת להבהיר את זה ולהגיד לכם פשט נפלא ברמב״ם ששמעתי מידידי שיאריך ימים, הרב יהודה פרנס, הוא בן 89, ואמר לי את הפשט הזה לפני זה 10 שנים, וזה פשט לדעתי מאוד אמיתי ברמב״ם, ואני רוצה להתחלק עמכם בפשט הזה. ובכן, הגמרא אומרת, יש בדיון בגמרא אם כפתה זקוק לה או כפתה אין זקוק לה. פירושו, אם אדם ידליק את נורת חנוכה והנרות קבעו מאיזה טעם חיצוני שקרה, האם יש עליו חיוב להחזור או להדליק את המנורה? האם החיוב הוא להדליק או החיוב הוא שיהיה דלוק כל משך הזמן? אז גמרא הביאה ברייתא להוכיח את הנקודה הזו. הברייתא אומרת, יש ברימינו, מצוותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק. כתוב שמצוות הדלקת נר חנוכה זה מי שתשקע החמה, תכף נדון מה הפירוש הביטוי הזה משתשקע החמה, עד שתכלה רגל מן השוק. אז הגמרא הבינה שזה מורה שאם הדלקת את זה וזה נכבה באמצע, אז הפירוש של הברייתא הוא שאתה צריך לחזור להדליק את זה, כי המצווה היא שיהיה דלוק משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק. אז הנה לנו הוכחה, בבקשה, הנה לנו הוכחה שכפתה זקוק לה. אומרת הגמרא, לא, אתה לא קראת נכון את הפירוש בברייתא. לברייתא הזו יש שני פירושים אלטרנטיביים שונים. הפירוש הראשון הוא, מדברים פה על זמן ההדלקה, לא מדברים שאם זה נכבה אתה צריך לחזור ולהדליק את זה, לא כתוב פה שזה יהיה תנוק. זמן ההדלקה, זאת אומרת מתי מתחילים, מתי עושים את פעולת ההדלקה, אומרת הגמרא, לא, דילו אדליק מדליק. זאת אומרת, אנחנו אומרים שאתה צריך להדליק את הנר חנוכה, אתה צריך להדליק משתשקע החמה, ואם לא הדלקת עד אז יש לך חלון של הזדמנויות עד שתכלה רגל מן השוק. זה הפירוש. באמת כפתה אין זקוק לה. אם זה נכבה, זה ממש לא משנה. לא אתה לחזור להדליק את זה. אבל אתה, מה שהברייתא אומרת לנו, מהו זמנה של הדלקת נר חנוכה? הדלקת נר חנוכה זה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק. רש"י מסביר לנו שזה היו אז, עד קל יריג את התלמודאי. היו שם תלמודאים, אנשים שהיו מוכרים קידו ועיצים להעיר, והם היו האחרונים בשוק. זה תירוץ אחד בגמרא. תירוץ שני בגמרא, אינמי ואינמי לשיעורי. זאת אומרת, לא פה מדברים על זמן ההדלקה, מדברים פה על שיעור משך ההדלקה. כשאתה שם שמן בנר של נר חנוכה, אתה צריך לשים שמן שההדלקה הזו יהיה לה פוטנציאל לדלוק חצי שעה. זאת אומרת שאם זה דין במעשה ההדלקה, לא באמת שזה מעכב אם זה דלק חצי שעה או לא, אם זה נכבה מאיזו צורה שהיא כפתה אין זקוק לה, אבל אתה צריך לשים בהתחלה כשאתה מדליק שמן שיוכל לדלוק את עד שתיך לרגע מהשוק, שזה הרמב״ם והריף והשכנו אומרים שזה חצי שעה. אז יש לנו שני פירושים שהם בעצם לא פירושים חולקים, שניהם יכולים להיות אמת, ובאמת ברמב״ם מופיע וגם בשכנו מופיעים שני הדברים האלה. לפי הפירוש הראשון, מי שתשקע החמה, הכוונה, הם מדברים פה על זמן ההדלקה, שהזמן ההדלקה הוא מי שתשקע החמה, ויש לך עוד אפשרות, אם לא עשית את זה בזמן, עד שתכלה רגל מן השוק. אומר הרמב״ם בשולחן ערוך שזה בערך כמו חצי שעה. ויש, והתירוץ השני הוא, מדברים פה על צורת מעשה ההדלקה, שאתה צריך לעשות מעשה ההדלקה שיש לו את הכוח לדלוק חצי שעה. אם שמת שמש שזה יכול לדלוק 5 דקות, אז זה לא עשית מעשה ההדלקה. אבל לא כמה שבפועל צריך שזה ידלק חצי שעה. אלה שני התירוצים בגמרא.
לפי התירוץ השני זה לא צריך להדליק בשקיעה?
זה השאלה אם שני התירוצים חולקים. הר"ן הוא מביא את שניהם. המהר"ל בספר נר מצווה, בחלק האחרון שלה, שזה ספר על חנוכה, מדבר על 3 עניינים הלכתיים. ואחד העניינים ההלכתיים שמדבר על עניין מספר 2 זה זמן ההדלקה. הוא בתקיפות יוצא נגד דברי התוספות, אחרי דברי הענווה הגדולים שהוא יודע שהוא כלום נגד התוספות, שהתוספות אומרים שמזמן הזה שמדליקים בפנים, זאת אומרת, בחוץ לארץ, לדעת הרמה, מדליקים בפנים ולא ממש מדליקים בחוץ, עיקר העיקר לבני הבית, אז כל הזמן הזה של הגמרא הוא לא רלוונטי, כי עיקר העיקר לבני הבית, אז אפשר להדליק כל הלילה. על זה צועק מהר"ל, לא, זה לא כך. והוא אומר שזה שני התירוצים אינם חולקים אחד עם השני, כי הגמרא לא כתובי בית תימה. הגמרא אומרת, ואינני לשיעורי. אז שני הדברים הם אמיתיים. התירוצים אינם שוללים אחד את השני. ברמב"ם, תכף נראה, זה מפורש ככה, שהוא מביא את שני התירוצים להלכה. אני רוצה כרגע, אני לא רוצה להאריך בעניין של שתכלה רגל נשוק, דרך אגב, הרקבה אומר שתכלה רגל נשוק, זה דבר תלוי בכל מקום ומקום. זה מחלוקת היום בזמננו בין הפוסקים זמננו אם זה ככה, כי הרמב"ם והשולחן ערוך והריף אמרו חצי שעה, ולפי הדעה הזאת שמובאת בריטב"א, הריטב"א אומר את זה בתורת פשוט, שזה תלוי בכל מקום כפי משהו. מספרים על הרב מבריסק, זכר צדיק לברכה, שהיה שם שמן במנורה שיספיק עד סוף הצגה שנייה בקולנוע אדיסון, כי הוא היה גר בחוף פרס, לא אז היה, היום זה כבר לא קיים, היה אז קולנוע אדיסון, והוא כנראה חשב שגם אנשים שהולכים לקולנוע צריכים ללכת לראות, צריכים לראות נרות חנוכה. אז זאת אומרת שהוא חשב שהתיך לרגל מן השוק זה תלוי במציאות, אבל זה רק לחומרה שם שמן, לא כתוב שם לכולה שזה ככה. זה, יש מישהו שאומר, יש אתם יודעים בדעת ספר בני סחר, שזה רצליה למלך מדינה, זה ספר בחסידות, אבל רצליה מרדיל היה גאון גדול בהלכה גם כן, והוא יש לו ספר חידושי מארצה ממהי ריש צדיק א' על חנוכה, זה ספר מאוד נפלא, שהוא הולך על הגמרא, על כל הראשונים ועל השכונות, מוגן אברום. אז הוא טוען גם כן ככה, שתיך לרם גשות זה תלוי בכל מקום, זה סובייקטיב, זה תלוי בכל מקום כפי משהו, כמה שיש בכפרים למשל, זה כבר נהיה, אנשים לא מסתובבים ברחובות, אבל בערים הגדולות, אז זה עיר ללא הפסקה, איך אומרים שם, אז שם יש, אז תיך לרם גשות זה אומר, זה כל הלילה, בתל אביב שם.
מה
הסברה
לא להגיד ככה?
מה הסברה לא להגיד ככה? כי הסברה אינני יודע, אבל אני יודע שהרמב"ם אמר, הרמב"ם אמר כמו חצי שעה ויותר. והריף אמר, הרמב"ם אמר כמו חצי שעה. סליחה. הריף אמר חצי שעה, והרמב"ם אמר כמו חצי שעה ויותר. אז הוא בונה על זה שאמר יותר, שזה סובייקטיב, זה תלוי בכל מקום כפי מה שהוא. אני לא רוצה להריף בזה, אבל נדמה לי ש... רבן ציון אבא שאול, יש לו אור לציון, הוא כותב שפירוש לו ככה, לא ראיתי בפנים מה הטעם שלו, אבל לפי דעתי הוא צודק. בלי להסתכל בפנים, אני חושב שהוא צודק מה שהרמב"ם אומר, או יותר, הוא לא התכוון להגיד שזה בכל מקום כמו שהוא. הרמב"ם תמיד כשמביא שיעורים שלא נזכרים בגמרא, הוא כותב או יותר. למשל, הדין של 6 שעות המתנה בין בשר לחלב. בגמרא לא כתוב 6 שעות. בגמרא כתוב שהוא היה אוכל בשרי בסעודה הבאה, לא היה אוכל חלבי עד הסעודה הבאה. אז זה אומר הריב, זה 6 שעות. אז הרמב"ם כותב שם כמו 6 שעות. ועוד מקומות כאלה. כי כשהשיעורים לא נזכרים בפירוש בגמרא, הרמב"ם נגיד, זה לא שיעור על ה-30 דקות על השעון. זה בערך ככה הזמן. כי זה לא שיעור עצמותי שנזכר בשס. אז אנחנו אומרים שזה חצי שעה, אבל כיוון שהרמב"ם והחבר אמרו חצי שעה, אז אנחנו תמיד שמים שמן במנורה שידלק לכל אחר חצי שעה. ולא משמים יותר. וזה מה שהרב מבריסקס הזה עשה לחומרה, בגלל שהוא דאג על החבר'ה שהולכים להצגה השנייה בקולנוע אדיסון, שיהיה להם קצת אור של חנוכה. זה היה חסידות שלו, אבל מצד הדין כנראה שאבא שאול צודק. אני לא רוצה לגלוש לזה, כי הנושא העיקרי שלי, מה הפירוש בשתשכח הבא? אנחנו רואים פה על שקיעה. מה זה שקיעה, רבותיי? שקיעה זה תהליך, נכון? זה מתחיל עם גלגל השמש שיורד מתחת לאופק, אבל עדיין יש אור מלא. וזה הולך ופוחת, הולך ודועך, עד שמתחיל הלילה לצאת שהכוכבים יוצאים. אז יש מחלוקת בראשונים, מה פירוש משתשקע החמה? שקיעה זה התחלת התהליך. הזמן שבין השקיעה ללילה נקרא, איך זה נקרא? בין השמשות, יפה. והלילה מוגדר בצאת הכוכבים, יפה. אז כשאנחנו אומרים שתשכח, על מה אנחנו מתכוונים? התחלת התהליך או סוף התהליך? בזה נחלקו הראשונים. הטור והראש למדו שמשכח מה זה סוף התהליך. דהיינו, שהחמה שקעה לגמרי, לקלה יום, פנה יום, כמו שאומרים בפיוטים של נעילה, פנה יום. דהיינו, במילים אחרות, צאת הכוכבים. וככה פוסק מרן בשולחן ערוך. בסימן תף ריש עין בית, אומר, אין מדליקים לחנוכה קודם שתשכח חמה, אלא אם סוף שקיעתה. סוף שקיעתה. זאת אומרת, לפי דעת מרן, השולחן ערוך, זמן ההדלקה הוא צאת הכוכבים. אבל יש הרבה ראשונים שאומרים שהכוונה משתשכח חמה, זה תחילת השקיעה. תחילת התהליך של השקיעה. אז זה מביא המשורה לדעת הרשב"א והר"ן ועוד סיעת ראשונים שמפרשים שתשכח חמה זה תחילת השקיעה. עכשיו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה זה שקיעה. אז לכולם ברור מה זה שקיעה, אבל הראשונים זה לא ברור מה זה שקיעה. זאת אומרת, אני זה עוד פעם לא הנושא שלנו, אבל אין מנוס מלהזכיר את זה, אז אני אזכיר את זה בקצרה. יש סתירה מפורסמת שעליה מדברים הראשונים בדברי רבי יהודה. רבי יהודה מסכת שבת רבי בן מדליקין אומר שמי השקיעה, מי שקיעת החמה עד צאת הכוכבים יש שיעור של הילוך 3/4 מיל. 3/4 מיל, נגיד שהזמן שהולך ללכת שיעור מיל, נגיד שזה 18 דקות. יש לזה שיעורים שונים, 18, 22.5, 24. נגיד שזה 18 דקות. אז 3/4 מיל זה הזמן שבין שקיעת החמה לצאת הכוכבים. ויש דברי רב יהודה בפסחים שרבי יהודה שמה אומר שזה מהלך 4 או 3 מילים. אז רגע אחת, איך מספשפים דברי רבי יהודה? זה ספירה. אז הגרא תירץ את זה, אני אגיד קודם כלל תירוץ של הגרא, שהמשנברור מעתיק אותו שם בלכות שבת ויסלח הלב, שבעצם השקיעה האמיתית זה מתחיל, מתי שמתחיל גלגל השמש לרדת מתחת לאופק. זה השקיעה האמיתית, שגלגל השמש כולו מתחת ל-horizon, לאופק, אז זה נקרא, זה שקיעה, ו3/4 מיל, זה הזמן, אחרי זה לילה. וזה תלוי בכל מקום כפי שהוא. הגמרא דיברה באופק בבל. אבל כשתראו אתה גור באנגליה למשל, בצפון אנגליה, אז זה יכול להיות הרבה הרבה יותר מוכר. כשאני גרתי באנגליה בגייצת, אז שמה צאת הכוכבים בקיץ היה בשעה 11 בלילה. ואדינבורו, שזה בסקוטלנד, זה חצות הלילה. זה ממש, ויש תקופות שכמעט אין לילה. כי כמה זה תלוי במקום, זה תלוי במקום של היישוב על הכדור הארץ. והגמרא דיברה באופק בבל, כך אומר הגרא. ומה שכתוב בגמרא בפסחים, שזה 4 מילים, זה לא להלכה. ב4 מילים יש צאת כל הכוכבים. זה לא מאמר הלכתי. אז לפי דעת הגרא, ברגע שהשמש שוקעת, מתחת לאופק, מתחת לקו האופק, התחיל אז הזמן שנקרא בין השמשות. ואסור לעשות מלאכה בשבת, ו3/4 מיל אחרי זה, זה לילה. 3/4 מיל אחרי זה, זה לילה גמור.
אבל מהרגע שלא רואים אותה אפילו, זה למעלה שלה?
לא רואים את הגלגל, לא שלא רואים את
הרואים.
הכדור עצמו, כן. זה שיטת הגרא. ובכן, זה הגרא. אבל יש שיטתו של רבי נתן, שזה נשמע אולי מוזר לכמה מכם, אבל המון ראשונים הולכים בשיטת רבי נתן. ממש אני יכול להגיד פה 5 דקות רשימה של ראשונים. ורבינו המחבר בשולחנו פוסק כמוהו. הרבי נתן בא עם חידוש נפלא, שיש שתי שקיעות. שקיעה א', זה שגלגל השמש ירד מתחת לשמיים, זה שום דבר. זה עדיין יום גמור. 3 מיל ורבע אחרי השקיעה הנראית, נקרא לזה עכשיו בקרב שם, השקיעה הנראית, שזו השקיעה לפי הגרא, אז, רק אז מתחיל בין השמשות האמיתי. ו3/4 מיל אחרי זה, זה לילה. וכולם צועקים מה שהחוש מעיד נגד זה. יש ספר מנחת כהן של רבי אברהם הכהן הפיאמנטל, שהוא כתב ספר שלם להתמודד עם השאלה הזו. הוא היה גר באמסטרדם, ושם זה ארץ השפלה, והוא ראה שזה לא לוקח כל כך הרבה זמן לנשקיע לצאת הכוכבים, וזה הביא אותו בפליאה, והוא כתב ספר שלם על זה, שהספר הזה מועתק לנגד אברהם. אז אוקיי, אז זה לפי שיטת רבי נתן, רבותיי, יצא כולה עצומה, שאף אחד לא יסמוך על זה חלילה להלכה. אבל בחוץ לארץ, זה גם כן, כולנו כיום, כל קהל ישראל, בלי יוצא מן הכלל, מחמיר בשבת קודש לא לעשות מלאכות מהשקיעה. אני לא מכיר אף יהודי שמקל בזה, יהודי שמר תורה ומצוות. אבל צריך לדעת שבאופן עקרוני, כי התקבלה דעתו של הגר"א להלכה. המשתמור רק עושה ככה, אבל באופן עקרוני צריך לדעת שלדעת רבינו תם, שלוש מיל ורבע אחרי השקיעה הנראית, זה עדיין יום גמור. ורק אחר כך מתחילה בין השמשות. עכשיו נחזור לענייננו.
באירופה באמת השקיעה בין זה, אבל
באירופה זה יותר ארוך.
באירופה יותר קל להבין את מה שאומרים.
נכון, יכול. מה שאמר יפה אמר. באירופה יותר קל להבין. רבי דמר לכם שבגייצד היה הצד הקרבים. הקיץ היה בשעה 11 ו-11 ורבע, השבת הכי ארוכה. באדינבורו. מה?
באמת הייתה שקיעה.
שקיעה הייתה בערב 9:30 נגמר לי, משהו כזה. זה הרבה הרבה זמן בשביל צאת הכוכבים. כן.
כולם, גם הגר"א וגם רבנו תם אומרים שזה שקיעות של המקום, כל מקום לפי איך שהשם יוצא שוקעת, או...
לא, זה שאלה אוקיי, זה אתה, זה באמת, זה, מה רבנו תם חושב בזה, זה לא ברור, הגר"א אמר פירוש, זה כל מקום כפי משהו, כל מקום כפי משהו, לפי רבנו תם זה לא ברור מה שהיא כתוב בנושא הזה, ויכתבו המון ספרים על זה, זה לא הנושא שלנו. אוקיי, אני חוזר לענייננו, אז מהו משית שקע? מרן השולחן ערוך פסק הראשונים האלה שסוברים שמשית שקע זה סוף שקיעה. הכוונה היא סוף התהליך של השקיעה, סוף בין השמשות, שזהו, בצד הקרבים, לילה. זה דעתו של מרן. דעת הרשב"א והר"ן ועוד הרבה ראשונים, שמשית השקיעה החמה, זה תחילת השקיעה. המשנה ברורה מביא אותם פה, אבל יש פה קצת בלבול במשנה ברורה. בלבול למי שקורא אותו במהירות. ועל זה עיר אבסריה דבליצקי, אתם שמעתם עליו? כן, זה שמעתם על ידי שי כפיר, שמעתם על אבסריה דבליצקי. כי הוא מביא כאן את הספרים שלו פה. אז רב שרייד בליצקי היה יהודי שגר בבני ברק, והוא היה תלמיד חכם גדול מאוד, נפטר לפני שנה בערך, שנתיים, אני לא יודע, אני לא מחזיק זמן, והוא כתב המון המון ספרים, היה כותב כל שנה ספר, הוא היה בקי גדול בהלכה, ובקי, וזה אני לא יכול, אין לי עמדה על זה, אבל ככה אמרו עליו שהוא היה בקי בגדול בקבלת הגר"א. הוא ידע קבלה, והוא היה בקי בקבלת הגר"א באופן מיוחד. ובשני התחומים האלה הוא חי בצורה מאוד מיוחדת, והוא בפרישות, הוא היה שכן שלי בבני ברק, ואני אפילו הכרתי אותו, וכמה פעמים דיברנו, והוא היה אדם מאוד מופלא בכל ההנהגה שלו, אדם פשוט בפשטות מוחלטת. אז הוא מאיר על כך שלמי שמסתכל משנה ברורה בתפרי שם ב' פה יוצא לו בלבול, כי המשנה ברורה אומר שאחרי שהוא מביא את המחבר, הוא אומר, אבל יש ראשונים שאמרו שצריכים להדליק בהתחלת השקיעה, וככה כתב הגר"א. אז מה כתב הגר"א? שמדליקים בהתחלת השקיעה, מה זה התחלת השקיעה? על איזה שקיעה מדברים פה? אז יש פה בלבול. כשקוראים את המשנה ברורה, חושבים שהגר"א פסק כרשב"א וכר"ן וכל הראשונים האלה, שמשית שקע פירושו תחילת השקיעה. זה מדויק רק באופן חלקי. זאת אומרת, יש לנו פה שתי שאלות. מה פירוש משית שקע? סוף שקיעה או התחלת שקיעה? התשובה היא, לפי דעת הגר"א, זה התחלת שקיעה. עכשיו יש לנו עוד ויכוח, מה זה שקיעה? על איזה שקיעה מדברים פה? בזון רב סעדיה דבליצקי, הגר"א סבור היה לא כמו הראשונים האלה. הם הדליקו מתי? בשלוש מיל ורבע אחרי השקיעה הנראית, אחרי שגלגל השמש ירד. כי לפני זה לדעתם זה יום גמור. לפי הרשב"א והר"ן והרמב"ן וכל הראשונים האלה שולחים בשיטת רבינו תם, מהלך שלוש מילים ורבע אחרי השקיעה הנראית, זה יום גמור. אז ודאי שהם לא הדליקו אז. הם הדליקו בתחילת השקיעה לפי הבנתם מה הם קוראים שקיעה. דהיינו תחילת השקיעה השנייה, שקיעה ב', השקיעתו הדינית של רבינו תם. אבל הגר"א בעצמו לא חתום על הדעה הזאת. הגר"א בעצמו הרי חולק על שיטתם, ולא מקבל את התיאוריה של שני שיטות, שתי שקיעות. לפי דעת הגר"א, צריכים להדליק בתחילת השקיעה ממש.
הראשונה,
לא כאילו, אלא ממש. ותכף נראה איזה זה ממש. וככה הייתי עושה כשגרתי בלייקווד.
לא ראית בלבול עם
המשנה ברורה. כשאתה קורא את משנה ברורה, זה נראה מאוד שהוא כאילו רוצה להגיד שהגר"א פוסק שמדליקים בזמן שהרשב"א והר"ן וכל האלה טענו שלהדליק. זה לא מדויק. הגר"א רק הסכים להם שהם צודקים בהבנה של המילה משתישקע. שמתישקע, הכוונה היא תחילת השקיעה. אבל מתי מדליקים? לפי הרשב"א והר"ן וכל החבורה הזאת, הרבי תמניקס, מדליקים מתחילת שקיעה שנייה. שזה המון זמן אחרי השקיעה נראית. זה מהלך שלוש מילים, וזה כמעט קרוב לשעה או שעה בערך, אחרי התחלת, אחרי השקיעה נראית. אבל רב גרא עצמו לא חתום על זה. הגרא בעצמו סובר שמדליקים מתחילת השקיעה מה שאני קורא שקיעה. דהיינו מתחילת שקיעת השמש ממש. עד כאן. בחלק א', יש לו ספר זה השולחן. בחלק א', יש שם, זה בנוי על המשנה, רואה, אתם תמצאו את זה בסימן תפרי שעים ב', וחוזר על זה עוד פעם, מישהו יתווכח איתו, וחזר על זה בחלק ג' עוד פעם. והוא טוען שתסתכל מה עשו תלמידי הגרא. אתם יודעים שתלמידי הגרא שבאו לארץ ישראל, הם הנהיגו, והרבה דברים פה, אשכנזים, לא נוהגים כרמה. הסיבה לזה היא פשוטה מאוד. באירופה הרמה היה מרא דאתרא, ואכן כל האשכנזים היו כפופים לו. ואפילו עם זה, אפילו בווילנה, שזו הייתה עיר מולדתו של הגרא, עיר חייו של הגרא, אף אחד לא נהג כגרא, כולם נהגו כדברי הרמה. זה שמעתי מאבא שלי, זכרונו לברכה, שהיה איש ליטא מובהק וידע את כל המנהגים שם. אף אחד לא שינה, כולם נהגו כרמה. אין אצלנו בהלכה שאם בא פתאום אדם גדול, אז משנים את כל סדר החיים היהודי, רק בגלל שהוא אמר. אבל כשתלמידי הגרא באו לארץ, אז הם היו מחוץ לפריפרי של רמה, מחוץ לתחום הסמכות של הרמה, אז כשהם הגיעו לארץ ישראל, הם הנהיגו בהרבה דברים לא כרמה. אלא כפי דעת ביור הגרא, כי הם חשבו שזה העיקר להלכה, כי ככה הם ראו אצל הרבי שלהם, ופה לא היה להם את המגבלות שהם מחייבים למרא דאתרא רמה. ולכן בארץ ישראל אני לא רוצה להיכנס לזה, כי יש המון, תבדקו את זה, יש המון דברים שפה בארץ אשכנזים עושים לא כרמה. ואחד מהם זה עניין של השקיעה. בירושלים שהיו תלמידי הגרא שהגיעו לירושלים לפני 250 שנה, הם כולם הדליקו ממש בתחילת השקיעה. ממש, בלי שום, בלי שום, אז אומר רב ישראל, בכל מקום שיש לך ספק מה באמת הדעה, תסתכל מה המעשה, המעשה יגלה לך מה המעשה בקבלה עם עמודים גדולים בהוראה, ואתה רואה שתלמידי הגרא, האשכנזים שבאו לירושלים, הדליקו בתחילת השקיעה ממש. אז בזה סיכמנו רק רגע אחד, זה לא המנהג, זה המנהג של הירושלמים, האשכנזים הפרושים, שאני קוראים עצמם, ויש לנו מנהג של השכן ארוך. עכשיו בלייקווד המנהג היה, וככה היה עושה החזניש, 20 דקות אחרי השקיעה. החשבון שלהם היה שזה העריכות, ולא כרגע הנושא שלנו, שבצורה כזו הם תופסים את רוב השיטות, אם ב-20 דקות אחרי השקיעה. לברון קוטלר בלייקווד, וככה נדמה לי שהגר רבי, האם ראי אמס, וגם...
איך הם תופסים את שיטת רבי נותם?
אוקיי, זה לא הנושא שלנו כרגע. אז בצורה כזאת הם תופסים, יש עוד שיטות פה, זה לא רק השתי שיטות, יש פה שיטת הגאונים, ויש עוד הרבה שיטות בין הזה של בין השוטה השקיעה. אני רוצה עכשיו ללכת...
מתפעלים ערבית אחר כך?
כן, זה תמיד היה מוקדם לתפעל ערבית, כמובן. הם שוב, דרך אגב, שם בלייקווד הם כולם רבי נותם ניקים, זה בצורה מחרידה, למשל, הם... פעם היה קרה שתינוק נולד 69 דקות אחרי השקיעה ביום שישי, ורבן אמר למול אותו ביום ראשון. בגלל שהוא... זה ממש מאוד קיצוני.
69, גם לרבן אותם זה...
לא, זה 72 דקות. 72 דקות, אז היה עדיין בין השפשות לפי רבן אותם, אז אמר למול אותו ביום ראשון, כי זה ספק וזה... כן, אוקיי, עד כאן. אני עכשיו רוצה להתמקד בדברי הרמב״ם.
שהוא
פסק סוף שקיעה, סוף
שקיעה
ראשונה
או לסוף שקיעה שנייה? הוא
פסק כמו אבנותם. נכון, פסק
ברק כמו אבנותם.
כן, ודאי, כי לפני זה זה לא, כן. זה סוף שקיעה שנייה, דיינו, כן. אז פה אני לא יודע, אני שמעתי פה כל מיני שכן. פה בארץ אף אחד לא חושש לרבינותם. בוא נדבר ככה. אשכנזים לא חוששים לרבינותם, עד כמה שידוע לי. ספרדים אני לא יודע, כי אני לא מצוי בקהילות הספריות, אני יודע שרב עובדיה צועק שצריכים לחוש לרבינותם, כי זה מרן המחבר, וישראל, וארץ ישראל זה אטרי ומרן, וכו' וכו', אבל אני לא חושב שבמציאות, אני לא יודע, לא חוששים ל-72 דקות.
בוא תבוא איתי ביום כיפור
בבית הכנסת. אוקיי, חבר'ה.
בשבת נגיד. גם בשבת בוא תבוא איתי בבית הכנסת.
לא, 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 שלום. מה? כן, גם את כסף שבת. תסתכל בשבת. גם לפני כסף שבת. אנחנו לא מכילים כמוהו. אף אחד לא יקיר כמוהו. תסתכל בראי סמך הלב. נדמה לי שיש ברכי יוסף שאומר שפה, או ברכי יוסף מדבר על זה, אתם חפשו את זה בעצמכם. ברכי יוסף אומר שפה בארץ ישראל המנהג הוא כשיטת הגאונים, דומה לשיטת הגרא, ששקיעה זה שקיעה הנראית, וצאת הכוכבים זה שלושת רבעי מיל אחרי השקיעה הנראית. כך אומר ברכי יוסף, שהיה ספרדי וגם היה הולך הכל כפסקי מרן. אני לא רוצה להיכנס, זה לא הנושא שלנו. מה שאני רוצה להגיד לכם זה בחידוש ששמעתי מידי הטוב רב יהודה פרלס, שהוא חי בברוקלין, השם ישלח לו רפואה שלמה. הוא אמר פשט אמיתי לפי דתי ברמב״ם, וזה רק, זה רק נפקמינה, זה רק, אני אקפוץ מיד לנושא שלו, כי אני לא רוצה, יש פה פשט אחר של הגריז. וגם רב יצחק זאב היה מדליק עם השקיעה, רב יצחק זאב סולובייצ'יק, זה הגריז ששמענו, שמעתם אכלה בבקמה שם, אתם זוכרים אותו. אז זה, הוא היה גר בירושלים, והוא הדליק גם כן עם התחלת השקיעה. הוא הוסיף עוד איזה נואנס, עוד איזה הוספה, שהיה מדליק רגע לפני השקיעה. ושהוא טען, הוא מביא על זה מסכת סופרים, שצריך המנורה צריכה לדלוק מהשקיעה עד שתריך לרגע מהשוק חצי שעה, וכל שאתה מאחר אתה מפסיד בשלמות של מצוות ההדלקה. יש אבני נזר כזה שאומר אותם דברים ממש, שאם אתה מדליק למשל עשר את הצרכי השקיעה, אז אתה אפשר את עשר דקות של מצוות נר חנוכה. זאת אומרת, המצווה היא להדליק שיהיה לה את המלאות של חצי שעה של הדלקת נר חנוכה. אם אתה מדליק יותר מאוחר, אתה לא תרצה שמן יותר חצי שעה מזמן שהדלקת, רק חצי שעה מזמן התחלת הזמן. אז, אבל אתה מפסיד את המצווה. לכן הבריס קרוב היה מדליק איזה דקה או שתיים לפני השקיעה. שלפי מה שאומר ידידי רבי יהודה פרנס, זה ממש לא נכון לעשות כן. ועכשיו אני אקרא לכם את הרמב״ם. הנה לשון הרמב״ם. הרמב״ם בלכות חנוכה, פרק ד' הלך ההי. זה לשון מאוד נפלאה, ותתבוננו בזה, אז תראו שהפשט הוא אמיתי וברור. אין מדליקי נרות חנוכה קודם שתשקע החמה, אלא עם שקיעתה. לא מאחרים ולא מקדימים. שכח או היזיד ולא הדליק עם שקיעת החמה, עוד פעם חוזר על הביטוי הזה, מדליק והולך עד שתכלה רגל מן השוק. וכמה הוא זמן זה? כמו חצי שעה או יותר. זה הרמב״ם שהזכר לכם קודם לכן. עבר זמן זה, אינו מדליק, וצריך ליתן שמן בנר כדי שתדולקת והולכת עד שתכלה רגל מן השוק. אז הרמב״ם מביא את שני התירוצים בגמרא, התירוץ של השיעור והתירוץ של הזמן. אבל מה מתכוון רבינו הרמב״ם כשאומר עם שקיעתה? וחוזר על זה עוד פעם. שכח או הזיד ולא הדליק עם שקיעת החמה. אז מה אומרים פה ככה? יהודי, אתה עומד פה, אני לא יודע איפה, בבית אל, אפשר לראות את השקיעה בדיוק, אבל אני חושב ש... אתה עומד שם על ההר, אבל אתה לא יכול לעמוד על ההר, כי אתה בבית, אתה צריך לנחם בקנה, אני לא יודע מה, אז יהיה לך אחד שם יעמוד שם על ההר, אתה תזכור ערבי אחד שיעמוד שם על ההר, והוא ייצק לך ברגע שמגיע הרגע של השקיעה, שקיעה, ואז אתה מדליק. אם אתה אחרת, שכח, או אתה פשוט לא, אין לך את הערבי הזה על ההר, אז אתה לא יודע מתי בדיוק שקיעה, ואתה אחרת דקה או שתיים, או הזיד, אז מדליק והולך עד שתראה עם השוק. זה נשמע קצת הזוי, לא? מה אתם חושבים? לפי דעתי זה נשמע הזוי. אדם צריך להדליק באפס אפס.
השקיעה זה יכול
לקחת, לא יודע, כמה דקות. יפה, אז זהו. אז עכשיו אני רוצה להגיד לכם מה שאמר החבר שלי, הוא יותר מבוגר ממני בכמה עשרות שנים, יכול להיות אבא שלי, רבי יהודה פרנס. רבי יהודה פרנס היה רם בישיבת אוניברסיטי, הוא עזב בגלל סיבות עקרוניות, הוא לא הסכים עם הפילוסופיה של הישיבה ועבר ללמד במקום אחר, והוא תלמיד חכם גדול, הוא על הבנה טובה, והוא אמר ככה: אם שקיעתה, זה כמו שאתה אומר, זה תהליך, שקיעה זה תהליך, אני לא יודע כמה זמן בדיוק זה לוקח, אבל מהזמן שהגלגל החמה מתחיל לשקוע עד שהוא נעלם לגמרי מן האופק, זה הפירוש פה עם שקיעתה. אז בלחות שבת זה עדיין יום גמור, כל זמן שהשמש לא התחילה אפילו בין השמשות. אבל לגבי נר חנוכה, כשאנחנו אומרים עם שקיעתה, כשאנחנו אומרים תחילת השקיעה, אנחנו מתכוונים תחילת התהליך של השקיעה, שזה בערך, אני חושב, זה בערך שתי דקות מזמן שהשמש מתחילה לשקוע עד שהיא נעלמת לגמרי. אז יוצא פה מדברי הרמב״ם, אני עכשיו אקרא לכם עוד פעם, הכל מדוקדק מאוד. אין מדליק גנרוס חנוכה קודם שתשכח חמה. זה לא כדריז. אל תדליק רגע לפני זה, כדי שיהיה... לא, לא. מתי מתחילים להדליק? רגע! אלא אם שקיעוסו. כשהתהליך, כשאתה רואה שהשמש מתחילה לרדת מתחת לאופק, אז יש לך חלון של שתי דקות בערך להדליק אז. אתה לא צריך להיות לרוץ בשוגע על השעון ברגע. יש לך שתי דקות. בזמן הזה אתה לך תחילה. אם שכח או הזיד, ולא הדליק עוד פעם אותם המילים עם שקיעת החמה, מדליק והולך שתכלו רגע משהו. זאת אומרת, הזמן שלך תחילה זה התהליך הזה של עם שקיעת החמה. אני לא רוצה כרגע לפרוש לנושא אחר, אבל בעצם יש דבר דומה מה פירוש נצח חמה. גם נצח חמה זה תהליך, הנצח חמה. ושם גם כן ברמב"ם זה נראה שזה תהליך, אבל זה לא נושא שלנו כרגע. נחזור לענייננו. אם שקיעתה פשט ברמב"ם הוא התחלת השקיעה, ומילא אלה שנוהגים כגרא ונוהגים כרמב"ם, זה כנראה אולי היה עוד מוטיבציה למה הרב מבריסק עשה ככה, כי הוא רמב"מיסט כזה בכל העניינים של הלכה, אז צריכים לדעת שמדליקים לא לפני השקיעה, לא לעשות רגע לפני זה.
השקיעה זה סוף הגלגל.
לא, לא, ברגע שמתחיל הגלגל לשקוע, אז אתה מסתכל בלוח, אומר לך 4.20 שקיעה נגיד, אז יש לך מ-4.20 עד
4.22. אבל
4.20 זה אחרי שזה שקע לגמרי. לא, זה לא, זה סוף, זה
לפי. אנחנו מקבלים שבת היום.
אנחנו אומרים...
מ-4.20 ומשם לא הופיעים אל
החיים. לא, רגע. קבלת שבת זה אחרת לגמרי, לא שייך לענייננו, לא להתבלבל. אני לא מדבר על קבלת שבת, אף אחד שלא יעשה פה הקשים להלכות אחרות. אני מדבר, precisely, בדיוק על מצוות הלקת נר חנוכה, שכתוב פה שזה משתישקע חמה, ואמרנו שיש מחלוקת ראשונים, אם זה התחלת שקיעה או סוף שקיעה. אז עכשיו הוספנו עוד נקודה אחת ברמב״ם, שמשתישקע החמה הפירוש הוא מהרגע שמתחיל התהליך של השקיעה, שזה עם שקיעתה, ברמב״ם כתוב לשון אחרת, עם שקיעה, מה זה עם? עם זה with, together, ביחד, עם השקיעה.
כן, שתי דקות לפני השקיעה בעצם. לפני השקיעה שלנו, לפני
הזמן
שכתוב
בלוחות. השקיעה היא חדית. הזמן שבלוחות אומר שזה הגלגל השמש לגמרי מתחת להורייזן, מתחת לאופק, ואנחנו אומרים שאז זה כבר מאוחר לפי הרמב"ם להדליק. אז צריכים להדליק, אז אתה אומר אולי הגריז יסתכל בלוחות, אבל הוא לא חשב על הפשט הזה. אני לא שומע.
לא,
לא, לא, לא, אני מדבר על הגריז מתוך ידיעה. יש קונטרס מגילה בחנוכה של הרב חיים אהרון טורצ'ין, זיכרונו לברכה. זה קונטרס מפורסם לאלה שקוראים את הקונטרסים האלה. אז שם כתוב שהוא הביא את הגריז, שהגריז היה מדליק כמה דקות לפני השקיעה, כדי שזה, הוא הביא איזה אסמכתא מסכת סופרים, שלא דיברתי עליה, שלא ימיש עמוד, הייתה חפיפה בין עמוד האש ועמוד הענן. והוא אמר שזה, הוא מדליק לפני זה, ואמר שהטעם שלו כדי שיהיה כל הזמן נר חנוכה. זאת אומרת, אם אני אדליק מאוחר יותר, אז חלק מהזמן לא יהיה, אבל הוא לא מצד הפשט שלנו בכלל. זאת אומרת, אני לא יודע באיזה זמן הוא, באקטואליטי, למעשה הוא ידליק. אני לא יודע כמה דקות לפני השקיעה, אבל זה לא מהטעם שלנו, זה טעם אחר. כי הוא רצה שהנר יהיה דולק כל הזמן, ולא יחסר.
יכול להיות שבא מה שהוא עשה, כי הרמב"ם קודם גם לא להקדים.
לא להקדים, כן, זה מה שאני אמרתי, זה בדיוק מה שאמרנו. יפה, סיכמת יפה. לפי ההסבר הזה,
סוף שקיעתה זה כאילו
שתי דקות שאחרי שהיא התחילה לשקוע, לא? שתי דקות אחרי שמתחילה לשקוע. לא, איזה סוף שקיעתה אתה מדבר? אבל חבר, אף אחד לא חתום על זה. סוף שקיעה זה מתי שנגמר התהליך של השקיעה שנקרא בין השמשות, סופו של בין השמשות, שזה... אני מדבר רמב"ם, אתה קופץ אותי עכשיו משיטות לשיטות. רמב"ם אומר משיטה חמה תחילת שקיעה, לא כמו מרן המחבר שפוסק סוף שקיעה. עכשיו הוספתי פה עוד פעם אחד בדברי הרמב"ם, שזה לא תחילת השקיעה, הכוונה היא זה תהליך. הרמב"ם לא אומר תחילת השקיעה, אומר עם שקיעתה, עם שקיעת החמה, פעמיים אומר את הביטוי הנפלא הזה, מה פרוש עם שקיעתה? אז אמר זה ידידי שיאריך ימים ושיהיה בריא, שהכוונה היא ההליך של השקיעה. אוקיי, זה מספיק, עכשיו אנחנו עוברים לנושא אחר. אתם תוכלו לשאול אותי אחר כך, אני רוצה לבוא נושא אחר. נר חנוכה, מה השעה דרך אגב?
20.
35. עוד 24 דקות.
יפה. זה מספיק המון, 24 דקות אפשר להגיד את כל העולם. הגמרא אומרת, נר חנוכה, מצוות נר חנוכה תנו רבנן, מצוות חנוכה, נר איש וביתו. זה לשון מעניינת, נר איש וביתו. אז יש לחקור מה הפירוש המצווה של הדלקת נר חנוכה. אני אעשה את זה בלשון הישיבתית. יש לחקור מה המצווה של הדלקת נר חנוכה. האם המצווה של הדלקת נר חנוכה זה מצווה על הגברה? זאת אומרת שאני מחויב לדליק נר חנוכה, כמו שאני מחויב בכל מצוות התורה. זה חיוב על הגברה. וכאשר אנחנו אומרים שעל הבית מדליק את המנורה וכולם יוצאים בו ידי חובה, וככה מנהג הספרדים כדעת התוספות, התז אומר פה, זה דבר מעניין, פה המנהג הספרדים הוא כתוספות ומנהג האשכנזים כמו הרמב״ם, זה דבר אומר שלא מוצאים, לא מוצאים אותו בשום מקום אחר. אז יש פה שני הידורים, אני אזכיר את זה בקצרה. ההידור, הדבר הראשון זה, יש מצוות נר חנוכה, נר איש וביתו. זאת אומרת, לכל בית צריך שיהיה מנורה. עכשיו תכף נגדיר את זה עוד רגע אחד. יש עוד מצווה של המהדרין, זה להדליק נר לכל אחד ואחד, שכל אחד מבני הבית מדליק בעצמו. יש עוד הידור, להדליק כמניין הימים, לפי אנחנו פוסקים כבית הלל, כל יום מוסיף והולך. אז התוספות אומרים, זה בעיה בשלנו. כי כשאנחנו נעשה את שני ההידורים, יוצא בלבול. כי אתה לא יודע מהמספר הימים, כי אם אתה עושה את ההידור לפי מספר האנשים בבית, אז אתה רואה כל כך הרבה נרות שמה בחוץ, ואתה לא יודע אם זה לא מראה לך כבר ההיכר של הימים מעבר. אז לכן תוספות חושבים שיותר חשוב להחזיק את ההיכר הזה של הימים, ולכן תוספות חושבים שרק בעל הבית ידליק מנורה אחת, וכל יום, וככה מנהג הספרדים, כדברי התוספות. והרמה פוסק כדברי הרמם שלו, מקיימים את שני ההידורים, והרמה אומר שיש עצה לעשות את זה, שכל אחד ישים את נרותיו במקום אחר, ועל ידי זה נרוויח את שני העיקרים. זה כמובן אתה יכול לעשות רק אם אתה מדליק בפנים, אז יש לך מקום מרחב גדול איפה לשים כל המנורות, יש לך שם בבית
והרמה אפשר גם בחוץ אם יש כמה דלתות.
אם יש כמה דלתות, בסדר, למי יש כמה דלתות? בדרך כלל רובנו יש דלת אחת שבה נכנסים. אז שם אתה צריך לשים, על הפתח, אתה צריך לשים את זה סמוך לפתח. תזכור ידידי, צריך לשים את זה, אין לך וריאציה כל כך הרבה גדולה. באמת ישות כנסת יחזקאל, שמסביר את ההתפתחות של המנהגים, שבספרד היו מדליקים בחוץ. ולכן לא היה אפשר לשים שם הרבה מנורות. אז הדליקו רק מנורה אחת, כי אתה צריך להדליק סמוך לפתח, בחוץ סמוך לפתח. בטפח הסמוך לפתח. ראיתי את זה בהמון המון שנים. נדמה לי שעל גושי שרד כאן על על השולחנות והרמו הזה שמדברים על המנהג הספרדי במנהג האשכנזי, שואל אותך, שולח אותך לתשובות כנסת יחזקאל סימן י"ז נדמה לי, ושם הוא מסביר את ההתפתחות של המנהג, שהאשכנזים הדליקו בפנים, אז היה מקום לשים את המנורות וכל דבר. אנחנו עושים את זה פה ופה ופה ופה, אז יש שקר, רואים את מספר הימים ורואים גם, אתה יכול להדליק את זה כל בני הבית, אבל אצל הספרדים הדליקו בחוץ, ואז בחוץ אין לך שם אפשרויות, כי אתה מצומצם מאוד, אתה צריך להדליק סמוך לפתח, אתה לא יכול לשים יותר ממנורה אחת. לא חשוב. עכשיו נחזור חזרה מה הפירוש במצוות נר חנוכה? האם הפירוש במצוות נר חנוכה זה, שזה מצווה על כל יחיד ויחיד להדליק? רק הפירוש הוא שכבר הבית מדליק, הוא מדליק בשביל כולנו, הוא מוציא אותי בהדלקתו. זה צד אחד. או לא. המצווה של הדלקת נר חנוכה זה מצווה על הבית פירושו, תכף נדבר מה זה פירוש מצווה על הבית. מצווה על הבית, וככה כתוב, נר איש וביתו. זה מצווה על הבית. וכאשר הדליק אחד מבני הבית, כל בני הבית יוצאים אוטומטית. אז איפה רואים את ההבחנה הזו ומה נפקמינה? ובכן, אני אתן לכם קודם כל תשובת חכם צבי. חכם צבי בפשוט הנוספות, סימן י' ג', הוא מי ששם את הספירה, ספירה בשולחן ארוך. ללכות מגילה, שולחן ארוך אומר, שאם אדם שמע את המגילה מקטן, אינו יוצא ידי חובה. ואילו בלכות חנוכה, כתוב שאם אחד מבני הבית הדליק, אפילו אם הוא קטן, יש אומרים שהוא יוצא. מה ההבדל בין חנוכה לבין מגילה? אומר רבינו חכם צבי בנוספות, בתשובות הנוספות, סימן י"ג, שאלת לפרש לך מה בין חנוכה שפסק בקטן שהגיע לחינוך מוציא, ובפורים פסק שאינו מוציא. תשובה, חנוכה, כיוון דלאו הקרקפת וגברה מוטל חיוב ההדלקה, אלא אחד מכל בני הבית מדליק בפתח החצר, ושוב אין שום חיוב על שום אחד מכל בני הבית, אף על פי שלא שמעו הברכות ולא ראו את ההדלקה, הם יוצאים. ועדיף אמיני אמר רב זיירה, אחרי שהתחתנתי אשתי מדליקה עליי בבית, אני יושב שם בישיבה ולומד ואני מחוץ לבית, ואשתי מדליקה על הבית ואני יוצא בזה ידי חובה. לכן גם אם קטן שהגיע לחינוך הדליק, אם הוא הגיע לחינוך אז המעשה שלו הוא מייסה הדלוקה, הוא לא מייסה קוף, יוצא. למה? הוא הרי בבני הבית. אבל בקריאת המגילה זה חיוב גברה, כל אחד חייב לשמוע את המגילה, אז קטן שהוא לא בר חיוב לא יכול להוציא. אז פה רואים את הוא פתח פתח לרעיון הזה עם מצוות חנוכה היא מצווה על הבית או מצווה על הגברה. האמת היא שהראשון שמדבר על זה בצורה מפורשת וארוכה זה השפת אמת, אני לא מצאת את זה, אני אגיד לכם בעל פה מה הוא אומר. השפת אמת פה בדף כף א',
יש פה
במחשב, אתה תסתכל ואתה תראה אם אני אומר אותו נכון, אתה תבדוק אותי בשקן, בשבת כאן על הסוגיה הזו, כף א' עמוד ב', נרישי ביתו. אומר רבינו שפת אמת, מה מהותה של הלשון בגמרא נרישי ביתו? לשונו של הפנוי ישוע הזה, שחזל התקינו את המצווה, תקנו את המצווה, כאילו היא חובת הבית. ככה לשון הפנוי ישוע, כאילו היא חובת הבית. אומר רבינו שפת אמת, מה הפירוש פה כאילו חובת הבית? אם הפירוש הוא שזה חובת הבית כמו נר שבת או כמו מזוזה, זה המודלים שהוא, ככה הוא תפס את זה, אז אומר, אז יוצא למשל אם יש נגיד שלושה משפחות, שלוש משפחות גרים ביחד בבית אחד, אז יהיה מספיק במנורת חנוכה אחת לשלושת המשפחות, כי זה חובת הבית כמו במזוזה. או ואז אומר, צריך להבין את ההידור, איך עובד ההידור פה. אנחנו אומרים שאנשים לפי המנהג האשכנזי או לכל הפחות מדינה וגמרה אפשר להדליק כל אחד בפני עצמו. רגע אחד, אם זה חובת הבית, אז זה כבר יצאת ברגע ש, כמו שאני אומר חכם צבי, ברגע שאחד מבני הבית הדליק אתה יוצא ידי חובה. אז מה מרשה לך עכשיו להדליק נר לבד ולעשות על הברכה? על ההידור לא מברכים, על הידור לבד לא מברכים. רב חיים כץ אמר שיעור השבוע זה היה? כן, השבוע. והוא הביא שם את רבי עקיבא איגר, שבפעמים הוא הביא שזה מחלוקת פריחה בשביל ירבה, ואחד מהם אומר, לא זוכר בדיוק מי, נדמה לי שפריחה דעת, שעל הידור לבד לא מברכים. אז איך מברכים על הידור הזה? אם זה חובת הבית, והדליק רבה על הבית, אז איך אתה מברך פתאום, אתה מדליק לבד, אתה רוצה להדליק, אתה רוצה לעשות את המאדרים של הדליק לבד, אבל איך אתה מברך על זה? מצד שני, מה האפשרות השנייה להגיד זה, שזה לא חובת הבית, זה חובה על הגברה, זה חובה על הגברה, רק שבעל הבית מדליק, הוא מוציא את כולם ידי חובתם. ואז איך יתפרש, איך אז אתה יכול להדליק? הפירוש הוא שאם אתה רוצה להדליק בתור יחיד, אתה מתכוון שלא לצאת בהדלקת בעל הבית. זה הפירוש. כך אומר רבי עקיבא איגר.
מה זה משנה אם אני מתכוון?
רגע, תכף אני אסביר. רגע, עוד פעם. אם אנחנו רואים שזה חובת גברה, בעצם כל אחד מאיתנו חייב להדליק, רק בעל הבית שהוא מדליק, הוא מוציא את כולנו, אז יש לנו תמיד את האופציה לא לצאת. אז בעצם כשאני מדליק את המנורת חנוכה הפרטית שלי, אחרי שבעל הבית כבר הדליק, אז הפירוש הוא שאני מתכוון שלא לצאת בהדלקת בעל הבית. בבקשה?
גם בחובת הבית אני יכול.
רגע, תן לי לגמור. לא ככה, זה לא, זה אחרת לגמרי. אתה לא, רגע, תן לי לגמור. אז זה ככה מפרש הפרי נגדים, והרבי עקיבא איגר בתשובה שהביא רב חיים כך בסימן בתניאנה, סימן י' ג' גם כן מפרש ככה. ולפי זה יש לו קושיה גדולה על המגן אברהם. בשוט רבי עקיבא תניאנה, סימן י' ג'. אז הם מפרשים שבאמת הבעל הבית מוציא אותי, רק כאשר אני רוצה להדליק לבד, הפירוש הוא שאני מתכוון שלא לצאת בלקת בעל הבית. עכשיו אתה שואל, מה ההבדל אם זה חובת הבית? ההבדל הוא פשוט מאוד. אם זה חובת הבית, אז הפירוש הוא, זה לא חובת היחיד. אני קודם כל אגדיר יותר מה זה חובת הבית. הרב שפת אמת, זכר צדיק לברכה, מה שחובת הבית זה כמו נר שבת או מזוזה. לעניות דעתי, זה חובת הבית, זה לא הפירוש שזה כמו נר שבת או מזוזה. שם זה חובת הבית ממש. פה חובת הבית, הכוונה היא חובת בני הבית. חובת מה שקוראים באנגלית household, המשפחה, אוקיי? אז אם יש כמה משפחות, הנפקמין הביני לבין השפת אמת הוא שאם יש כמה משפחות גרים בבית, כל משפחה תצא להדליק נר חנוכה. אי אפשר, זה לא דין בבית הפיזי, זה דין בבני הבית. חזל תקנו את זה שיהיה חובת כל בני בית. עכשיו, אם אחד הדליק, אז אמרת לו, כן, אני לא רוצה לצאת. אתה יכול לעשות קיקינג, כמו שאתה יכול לבעוט כמה שאתה רוצה. אתה כבר יצאת. כי הדין של חובת הבית פירושו, שברגע שמישהו מבני הבית הדליק, כולם יצאו, אוטומטית. לא שייך בן שלו לצאת. והנה כך אומר המהרש"ל. יש ויכוח גדול בין המהרש"ל לרמ"א. המשנה ברורה מביא אותו. מה הדין כשאדם נמצא מחוץ לבית? ויש לו אישה צדיקה, והיא כנראה תדליק בבית נר חנוכה. אז מה הוא יעשה עכשיו כשהוא נמצא מחוץ לבית? האם הוא ידליק בעצמו מדין מהדרין? נגיד הוא אשכנזי רוצה להדליק בעצמו מדין מהדרין. האם הוא רשאי להדליק בברכה או לא? יש פה ויכוח גדול בין המרשל לרמה. המרשל הוא לא יכול להדליק. אומר הברכי יוסף ומאמר מרדכי, כי המרשל לומד פשט שהדלקה היא חובת הבית. חובת בני הבית, כמו שאני מפרש את זה. ומילא ברגע שהיא הדליקה, אז לאו כל כמיני לצאת. לא יעזור מה שונה הרמה שהתכוון שלא לצאת בהדלקתה. זה לא תלוי, זה לא בבחירה. כי אם זה חובת הבית, ברגע שהיא הדליקה, כל בני הבית יוצאים. והיא עכשיו בבית, נשים חייבות בהדלקת נר חנוכה בדיוק כמו הנשים. והאישה חייבת בהדלקת נר חנוכה. אז אם היא בבית שלך, והיא הדליקה שם, אז אתה, אדוני, יצאת ידי חובה. אתה לא יכול לצוק חי וקיום שאתה לא רוצה לצאת בזה, אבל אתה יוצא בזה, כי זה רמה אומר שכן, הוא יכבל שלא לצאת, כרמה למה שזה חובת גברה. אם זה חובת גברה, אז זה כמובן, יש את האופציה לא לצאת, לא להתכוון לצאת, כן.
אין דין של מראית עין, אם בן אדם נמצא לו בבית, הוא לא מדליק.
הוא נמצא, הוא כנראה אורח אצל מישהו אחר.
זה
דליק בברכה. לא, אבל במראית עין לא מדליקים בברכה. רגע אחד. אם הוא נמצא בבית אחר, הוא כנראה, הוא אכסנאי של מישהו, הוא גר, אז הוא השתתף בבריטי, כתוב שם, הוא ייתן פרוטות להשתתף, משהו סמלי, אבל אין לו, לא יכול לעשות ברכה, כי הוא כבר יצא ידי חובה. מה אתה רוצה להגיד לה?
אם זה בן אדם שהוא אקטנאי, ולא מדליקים עליו בבית, אין לו בית אחר.
אז הוא
צריך. לא, עד הצעה שאנחנו אומרים שזה חובה לגב, אדם הוא צריך לסדר פרוטות. אם אפשר להוציא את זה ידי חובה.
כי יש עניין במעונו, כן, הרן אומר את זה שיש עניין לעשות נר חנוכה, רן בפסחים נדמה לי אומר את זה שיש להשתתף במעונו, כן, צריכים ביידיש אומרים דף זך לוזן בצול, צריכים לשלם על מצוות, אנשים אוהבים לעשות מצוות בחינם, אבל בזוהר כתוב שזה לא ראוי לשלם על מצוות, דווקא בדיוק יותר נגד מה שאנשים חושבים, כי מצוות זה פריבילגיה, יש זוהר שמביא החיי אדם וגם החיים שלא לעשות מצוות בחינם, והאריזל, ככה כתוב שם בספר החרדים, כשהיה הולך לקנות את הארבעמינים, לא היה מתווכח עם המוכרים. כן, אני יודע שאף אחד פה לא יעשה את זה ככה, אבל והיה משלם להם את המחיר הראשון שביקשו, וזהו זה, כי הוא מביא שם בהקשר זה את הזוהר, שזה עניין גדול. הפירוש הוא ככה, באנגלית יש אומרים, put your money where your mouth is, תשים את הכסף ושפה שלך. אתה כל מדבר תורה, מצוות, כשמגיע לכסף, אתה רוצה הכל חינם. אז זה שם דאבל סטנדרט, אתם אומרים, זה סטנדרט כפול, זה לא, אז להפך יש עניין, אבל זה לא נושא שלנו כרגע, בוא נחזור לנושא שלנו. אז האם הדבר ברור כרגע? מה השאלה שלך?
לא, אני אומר, תמיד, אני לדין הרגע, אני שואל, מה ההבדל בין מחתנאי לתוך, אולי
לא. לא, תשאל, מה אתה שואל?
אני שואל, אם זה דין על הגברא,
אז אתה יכול להתכוון שלא לצאת, ואז החיוב שלך נפח לחיוב מעיקר הדין.
אז למה אפשר, למה אי אפשר להוציא אנשים שהם לא, שהם לא בני הבית, כי חייב להשתתף במעונו?
אם זה חיוב גברא,
אם זה חיוב גברא, ואני רוצה להוציא מישהו שסתם עכשיו נכנס מהרחוב, ואי אפשר להוציא בגלל שיש עוד דין של השתתפות
ברחוב. לא, 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 אנחנו נשנו פה בהירות. אם זה חיוב גברא, ואני יכול להתכוון שלא לצאת בהדלקת אשתי, אז אני עכשיו הולך מדליק בברכה בעצמי. זה הנפקא מינה. אבל אם זה חיוב חובת הבית, כמו שאתה אומר למשל, לא, אז אתה שואל, ואת צריכים להשתתף בפריטי. זה לא הנושא שלנו כרגע. המוקד שלנו כרגע, אם זה חובת הבית, אשתך הדליקה, אז אתה יכול לצעוק חי וקיים, אתה כבר יצאת ידי חובה.
אבל לפי המשפחה, זה המשפחה או חובת הבית?
לעניות דעתי זה משפחה. המילה חובת הבית, שזה כמו מזיזה ונר שבת, זה דברים שאמר רבינו אשמת אמת, אבל לפי דעתי זה לא, חובת הבית כבר לבני הבית. האם יש לנו עוד זמן? שמונה דקות זה המון זמן. אז עכשיו הנה פה שאלה שהיה לי ויכוח איתה חריף עם ידידי הרב שמואל פלדר. שמואל פלדר הוא אחד המורי הוראה הראשיים בלייכוד. יש כמה מורי הוראה שמה שפוסקים הלכות, הוא הכי, הוא אחד הכי סיניורי, הכי בכיר. אז היה לנו ויכוח כזה, וזה זה, אני חושב שאני צודק, והוא חושב שהוא צודק. זה בסדר. המנהג האמריקאי זה, זה המנהג האמריקאי שם בלייכוד. אני, כן.
לא הבנתי מה שפת אמת הרי.
אתה צודק, לא עניתי על השאלה. אם זה חובת גברה ובעל הבית מוציא אותי, זה נקודה מאוד חשובה ששכחתי להזכיר, תודה שאתה מזכיר אותי. אם זה חובת גברה ובעל הבית מוציא אותי, אז איך אני מדליק בתור מהדרין? התשובה היא, אני לא מתכוון לצאת בהדלקת בעל הבית. זה תשובתם של הפרי מגדים ורבי קיבי עזר, פשוט בשתיניה י' ג'. אבל אם חובת הבית, אז איך שייך מהדרין? זה השאלה שלו הייתה. איך אני מברך על זה? בסדר, אני אקליק עוד אחד, אבל אני אעשה ברכה על זה, לא מברכים על עידו. אומר שפת אמת חידוש מעניין, וזה ההסבר שני בדבריו, אתה תסתכל שם, אולי לא תמצא את זה, הסבר זה שמעתי מהרב בצלל רקוב, זכר צדיק לברכה, היה הרב של גייצר, והוא אמר פשט ככה בשפת אמת, זה בלשונו כמעט מפורש ככה, אבל צריכים להוסיף קצת מלח ופלפל. שהכוונה היא שכשהחזל פה זה הידור מיוחד מאוד. בדרך כלל, אחרי שעשית את המצווה, לא שייך לברך על הידור לבד, כדבר נפרד מהמצווה. אבל פה הפירוש של ההידור הוא שחזל הציעו לך לקיים את המצווה בשני אופנים. אתה יכול לקיים את המצווה באופן מינימום, שאתה תקיים את המצווה כאחד מבני הבית, וברגע שבעל הבית הדליק, אתה תצא בתור חובת הבית. אבל יש לך אופציה, אם אתה רוצה להיות מהדר, לקיים את החיוב בתורת חיוב גברה. נתנו לך את האופציה שאתה רוצה לעשות את זה בתור אדם עצמאי. נותנים פה מקום לאינדיבידואליזם. אז אומרים לך, אדוני, יש לך שתי אופציות. אתה יכול לקיים את זה בתור אחד מבני הבית, ואתה לקיים את זה בתור קיבוצניק, ואתה יכול לקיים את זה בתור אינדיבידואליסט. זאת אומרת, אתה תקיים את זה בתור חובת גברה. וזה קיום מצווה באופן אחר. זה לא הידור הרגיל בשס. הידור הרגיל בשס זה שקיימתי את המצווה, וזהו, אז על הידור לבד לא מברכים. זה מה שמחלוק את הפרי חדש ואלי רבה, וספק ברכות להקל. אבל פה הפירוש הוא, זה, ככה הסביר לי את זה הרב מגייצב, זכרונו לברכה, הפירוש הוא שחזר נתנו לי אפשרות לקיים את המצווה באופן אחר, בתורת חובת גברה. ועל זה אפשר לברך, זה גוף הייתה התקנה.
אבל יצאתי בא לידי חובה, אבל
לא משנה. לא, זה גוף, זה טוב. אתה לא מקבל את ההסבר שלי, זה בסדר. אין לי בעיות עם זה, אבל זה הידור, אמרתי, זה הידור מסוג אחר. יש שני אופנים איך אתה יכול לקיים את מצוות דרך חנוכה. אתה יכול לקיים אותה בתור קיבוצניק, דהיינו בתור חלק מחובת הבית, ויש לך אופציה לקיים אותה בתור אינדיבידואליסט, בתור חובת גברה, ואת חזל הראש, אתה יכול לברך אם אתה רוצה לברך אותה, לקיים אותה בתורת חובת גברה. זה לא יעזור לך לחבר שלא לצאת. באופן רגיל.
האם אני להגיע לזה שיש פה משהו שמראש תקנו ככה את ההידורים, וזה לא איזשהו הידור של חומרה וזהות קצופה, אני אומר, זה לא נכון, מראש תקנו ככה אין הידורים.
למה לא נכון?
זה ודאי נכון.
ודאי נכון, לא שמעתי אותך טוב. אוקיי, בסדר. אוקיי. אני רוצה לשאול שאלה עכשיו. אז רגע, מה הוויכוח שלי עם רב שמואל פלדר? הנה הוויכוח שלי. בארצות הברית דבר מאוד מצוי, שהאישה בבית והבעל לא חוזר, הדלקה מאוד מוקדמת, הדלקה מוקדמת, מדליקים, בייחוד אלה שמדליקים משקיע, תחילת השקיעה, אז זה מאוד מוקדם. הוא עדיין בעבודה, הוא בדרך, הוא עושה על הנושא בניו יורק, אני יודע איך לוקח לעוד שעה, הוא יגיע נגיד ב-7, ב-6, ב-8.
גם פה בארץ זה ככה.
רגע, גם פה בארץ זה ככה, כן. פה בארץ זה נהיה עוד, פה בארץ אני עוד יותר צודק, אני תכף אסביר למה. אז הם פעלו, וככה מנהג שם, שהאישה לא תדליק כשהיא בבית, רק תחכה עד שהבעל יבוא, ואז מדליקים בברכה. מבוסס על זה שמדליקים בזמן הזה בפנים, ולדעת כמו שהתוספות אומרים שם, שבזמן הזה שמדליקים בפנים, לא מקפידים על הזמנים שבגמרא, ובמילא אפשר להדליק אפילו יותר מאוחר, בעצם כל הלילה זמנה כאילו, והבעל ידליק בברכה, וככה הם עושים. ואני טענתי שזה ממש לא נכון, ואילו טעמי. הרי כיוון שהמצווה היא, אם נגיד שהמצווה היא חובת בית, קודם כל נקדים ככה, שאפילו בזמן הזה שמדליקים בפנים, אומר הגר"א במעשרה, שצריכים להקפיד על זמן ההדלקה לכתחילה. פה בארץ מדליקים בחוץ, אלה שמדליקים בחוץ, אז כל הדיון הזה נדמה לי כמעט לא מתחיל, כי הבעל חוזר הביתה אחרי זמן ההדלקה. אבל העיקר מה שאני טוען זה ככה, כיוון שיש לו בבית את אשתו, ואשתו היא אחד מבני הבית, אז הוא מחויב לצוות לה להדליק, כי ככה הוא יקיים את מצוות נר חנוכה דרכה. מה הם טוענים? מצווה בו יותר מבשלוחו. מצווה בו יותר מבשלוחו, זה מה שטוען רב שמואל פלדר. אז אני טוען, מצווה בו יותר מבשלוחו, תסתכלו בשולחנו הרב, בלכות שבת, תיקון דרסחם שם הריש דו נדמרי, שזה מצווה בו יש משלוח, זה רק יתרון מצווה באלמה. זה יותר טוב, זה לא... אבל העניין הזה של הדלקה בזמן, זה חלק מהחפצה של נר חנוכה. זה יותר עצמי ומהותי. מצווה בו יותר משלוחו, הוא הבעל.
גם חייבת, מצווה בו יותר משלוחו.
אם נגיד שזה חובת הבית, כמו שאומר החכם צבי, אז זה לא חיוב עליו יותר מעליה. אז זה חובת הבית בעצם, והיא בבית, ועוד סברה יש בו שאישתו כגופוי, אז יותר, זה עדיין. אמנם יש ויכוח הזה, אם גם על אשתו כגופו נאמר מצווה בו, אל ירד הנביא את זה. זה תלוי כבר, זה תלוי איפה אתה חי, באיזה עולם תרבותי אתה חי. לא, ודאי, אשתה היא עקרת הבית, זה כתוב את זה בכל הספרים, אנחנו מבטחים על זה. השאלה בהלכה כתוב שיש אדם שיכול לבד בעצמו תבוא מהירה למי שאשתו ובניו מברכים בשבילו. ואתה צריך להשתובב לברך בעצמך, זה לא שייך לשום ויכוח פילוסופי. אז עוד פעם, הטענה שלי הייתה ככה, כיוון שבשעת זמן עיקר ההדלקה, אשתו בבית, ועיקר החיוב זה להדליק בזמן ההדלקה, ואז אשתו בבית, ואולי זה גם, אולי זה הצד שזה חובת הבית, אז ממילא עליו להגיד לאשתו להדליק, וגם אשתו כגופו, ובזה יצא ידי חובה. ולא להמתין עד שהוא חוזר.
אפשר להגיד לילדים.
אחד מהבנים יכול להדליק גם כן, זה גם טוב, אבל אם האישה בבית זה הכי טוב, אשתו כגופו. פה כתוב אלירה בכמה פעמים, אשתו כגופו. עכשיו רגע אחת אני רוצה לתת לכם נפקמינה, והנה הנפקמינה היא כזאת. בן ארץ ישראל נסע לארצות הברית, הוא בזמן החנוכה בארצות הברית. האם הוא יכול לצאת בהדלקת אשתו שמדליקה בארץ? אולי אתם לא יודעים, אני יודע אתכם, יש הפרש זמן בין ארץ ישראל לארצות הברית. שאצלנו מגיע חנוכה, נגיד שזה ב-4:20 שקיעה, או בצאת הכוכבים, מתי שזה יוצא, 5 ומשהו, אז בארצות הברית זה עדיין יום גדול. אז הנה האיש הוא בארצות הברית, ואשתו בארץ מדליקה. האם הוא יכול לצאת בהדלקת אשתו? כן או לא? מה אתם חושבים?
חשוב לזה אם זה חובת הבית או חובת הגמרא.
האם באמת זה תלוי בזה?
אם זה די חובת גמרא, הוא יכול לצאת בזה. זה חובת הבית. על הבית יש עכשיו חיוב, הגיע הזמן של ההדלקה אשתו. זה די חובה, אבל הוא לא מחויב.
אז אומר הרב שלמה שזה תלוי בשני הצדדים האלה. אם זה חובת גמרא, הרי הוא עדיין לא מחויב אצלו. אצלו היום גדול, הוא לא הגיע זמן חיוב חנוכה, אז איך הוא יכול לצאת בהדלקה שהוא לא בעידן זמן חיוב השלו? הרי בארץ יותר מוקדם, כן? בארץ ההדלקה זה 7 שעות לפני ארצות הברית, אוקיי? אז הוא טוען, אבל אם זה חובת בית, הרי בבית שלו ידליקו. אני אומר שזה לא כך, אני לא סבור כך לעניות דעתי, כי לפי דעתי חובת הבית זה לא כמו חובת הבית של מזוזה עונר שבת. חובת הבית זה חובת בני הבית, וזה חובת הבית שייך לדבר כשהאישה מדליקה, מה שאומר מהרשל, והארסנאי, זה כשניהם באותה רצועת זמן. אוקיי? שניהם באותה רצועת זמן. אבל אם בשעה שהיא מדליקה, הבית, המשפחה הזאת, היא ברצועת זמן אחרת לגמרי. אצלו זה לא חנוכה, אצלו זה כבדלת כסלב. אז הוא לא יכול לצאת. הדלקה הזאת היא לא משמעותית בשבילו. הוא חי עכשיו ב-different time zone. הוא חי ברצועת זמן שונה. אז הדלקת הבית, אם זה הדלקת בני הבית, לא מועילה לו כלום. כי היא לא נעשית בזמן שאצלו זה חנוכה. אז איך הוא יכול לצאת בהדלקה שאצלו זה לא חנוכה? זה לא דין על הבית כמו מזוזה או נר שבת. זה דין על בני הבית, כמו שהזכרתי. ואם בני הבית, אם היא נמצאת במקום כזה, שאצלו עכשיו, הוא נמצא, אז אצלו, אם בכלל, אצלו זה לא זמן חנוכה בכלל. אז איך הוא יכול לצאת בדלקה שלה? לא, זה לפי דעתי, זה פשוט שזה לא יכול לצאת. אמנם בשו"ת מנחת יצחק יש דיון בזה, והוא הולך אחורה וקדימה, לפי דעתי זה לא תלוי בזה. בין אם זה חובת גברה, בין אם זה חובת הבית. חובת הבית פירושה חובת בני הבית. וכיוון שאצלו עדיין לא הגיע עידן חנוכה, אז הוא לא יכול לצאת בהדלקה של אשתו.
למה זה שם נר שבת?
בבקשה?
נר שבת זה...
נר שבת זה דין בבית באמת, זה לא דין...
דין ממש בבית.
זה צריך להיות אור בבית, זה הנקודה. צריך להיות אור בבית, זה לא יהיה חשיכה בבית. מה זה משנה מי הדליק את זה? זה עוד מזוזה, זה חובת הדר שיש מזוזה בבית. אז זה מזוזה נתר. פה זה חובת בני הבית. אוקיי, חבר'ה, חנוכה שמח לכולכם.